התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדיו.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה, בבית אתר ספורטס רבי, אני כתבה אתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, אחד הכדורסלנים הישראלים הכי גדולים בכל הזמנים, מאיר טפירו. מה שלומך מאיר?
בסדר גמור, תודה רבה.
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ועוד ניגע בקריירה המפוארת שלך, וגם בקריירת האימון, ובעוד דברים סביב עולם הכדורסל, אבל קודם בוא נלך לתחילת הדרך, אשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל.
עם חברים בבית ספר, אמרו שיש חוק כדורסל, ליצור קירדטה, מאוד אהבתי לשחק, אמרו לי בוא נרשם, הרשמתי, ומשם התחילה בעצם האהבה שלי לכדורסל.
האם היה לך איזשהו מודל לחיקוי?
לא, אני יודע, זה מודל לחיקוי, כי אז לא כל כך הכרתי את השחקנים ואת מי שבליגה. אני בא עם בית דתי, אז בכלל ענף הספורט כדורסל לא היה, היה רק מכבי תל אביב ימי חמישי, אבל לא היה איזה... איזה שהיינו רואים משחקים וכאלה, אז לא היה איזה משהו, אבל בזמנו אהבתי נורא את ווילי סימס, את גיא גודס.
דיברת עכשיו על זה שבאת מבית דתי, אשמח שתספר על כמה זה ייצב אותך כילד.
אין ספק, אתה יודע, בית דתי ועם כל המשתמע כך, תפילות, משמעת, ערכים, כל הדברים שאתה מקבל בבית שאני קיבלתי, אתה יודע, גם בבתים חילוניים מקבלים את הדברים האלה, אבל אצלנו שזה היה הדברים החשובים, ארוחות שישי והערכים ותפילות, זה דברים שגדלתי איתם, ונתנו לי איזושהי אמונה חזקה, שהכל יהיה בסדר.
ואיך הייתה באמת היציאה מלהיות דתי יותר לכיוון מסורתי עכשיו? תספר קצת על זה.
בתהליך שקרה, שהייתי בכיתה י"ב, למדתי באורט קריית ביאליק, שזה בית ספר חילוני, ושיחקתי באורט קריית ביאליק, אז עשינו אליפות עולם, עשינו לטורנירים, לטורנירים בחול, עשינו אליפות עולם. ולאט לאט, אתה יודע, אתה יוצא מהבית, מוריד את הכיפה, שם בכיס, אחרי זה חוזר הבית, שם את הכיפה, ולאט לאט זה יורד. אני זוכר שפעם ראשונה שנסעתי בשבת, הייתי בטוח שנעשה איזושהי תאונה, או שיקרה איזשהו משהו, כי אסור לנסוע בשבת, והייתי לחוץ כל הנסיעה, הייתי מאוד מאוד לחוץ, הייתי בטוח שהולך לקרוא משהו, ואז ההורים שיבואו לבקר אותי לבית חולים, ואני אומר, לא, אסור לנסוע בשבת וכאלה, אבל זה היה איזשהו תהליך הדרגתי, שבסופו של דבר הורדתי את הכיפה, ובחרתי באורח חיים אחר.
נכנסת לתודעה עם סל ניצחון בדרבי מול מכבי תל אביב, במדעי הפועל תל אביב, אי שם בעונת 1994, 95, תספר על זה ועל כל הרעש שנלווה לזה.
אז הגעתי להפועל תל אביב, כמו שאמרתי לך, לא ידענו כל כך הרבה על כדורסל שהוא לא מכבי תל אביב, והגעתי להפועל תל אביב והגעתי לבית מדהים, עם מסורת מפוארת, ועם מועדים טובים ונאמנים, והתחלתי לשחק שם ואהבתי ונורא נורא התחברתי, והגיע הדרבי, היינו מינוס 18, הכניסו אותי, אתה יודע, כילד הצעיר, ופתאום התחלנו לחזור למשחק, וחזרנו לאט 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 עד שהגיע פוזיישן אחרון, ובעצם מילטון וגנר הקפיץ את הכדור, דניאל שמר עליי, מוטי דניאל שמר עליי, והוא כמעט דיבר את הכדור, ומוטי דניאל הרגיש שהוא הולך לחטוף אותו, בשנייה האחרונה מילטון וגנר מסר לי מהפינה וקלטתי, ואין ספק שזה בעצם זה הסל ששם אותי בתודעה בכדורסל הישראלי. זה בעצם בא ילד מהצפון ועשה סל בדרבי, וככה נכנסתי לליגה וככה הכירו אותי הרבה יותר מהר ממה שבדרך כלל.
שיחקת עם לא אחר מאשר מיקי ברקוביץ' בהפועל תל אביב. תספר קצת על זה, האם הבנת את גודל האירוע בזמן ששיחקת איתו?
שמע, מיקי באמת היה מדהים לראות אותו, הוא היה שבגיל 40, ואת המוסר עבודה שלו, איך היה בתחילת אימון, מה הוא היה עושה, היה קופץ על הדרגית, היה רט, לפני האימון כבר היה מזיע כאילו הוא עשה אימון, אז מסתיים האימון, היה עושה ספרינטים לחצי, הוא היה מכונת עבודה, הוא היה באמת אחד שהיה צריך להסתכל עליו וללמוד ממנו, והיית רגשות גדולה, אתה יודע, אני חושב שהיינו במחנה אימון בבולגריה, ואז הודיעו לנו שמיקי בא ולמחרת הוא בא, ואני מאוד התרגשתי, אתה יודע, מיקי ברקוביץ', ושמחתי שאני יכול, שהיה לי את הזכות להיות חצי עונה או כמעט עונה שלמה במחציתו, וללמוד ממנו ולראות את המוסר עבודה, כדי לראות מה צריך להצליח, בשביל להצליח ולהיות למעלה.
לאורך הקריירה רשמת מספר יפה של טריפל דאבלים, שזה משהו שאנחנו כמעט שלא רואים היום בליגת העל בעיקר, מן הסתם ב-NBA אנחנו רואים את זה הרבה, אבל תספר קצת איך זה היה לעשות טריפל דאבלים ולמה אולי אנחנו רואים את זה פחות היום.
קודם כל טריפל דאבל זה, שנסביר את זה למאזינים, זה צריך לעשות שלושה דברים משלושה קטגוריות, שלוש דברים סליחה בשלוש קטגוריות, אסיסטים, ריבאונדים, נקודות, חטיפות, בלוקים, צריך לעשות שלוש ביחד כשיהיה טריפל דאבל, וצריך שחקנים מאוד מגוונים לדבר הזה, וצריכים שחקנים שידעו לקהל לעשות יותר מדבר אחד, ואנחנו רואים היום שזה הרבה, כאילו בליגה באירופה זה הרבה יותר קשה, כי קודם כל אולי היום באסיסטים זה קצת אחרת, אבל בזמני האסיסטים זה היה רק אסיסט לסטן, ואז היה צריך למסור ממש כדור לשחקן שהוא לבד, או מתחת הסל או לשלשה, כדי שיהיה אסיסט, מה שהיום אפשר להוריד כדור ולזרוק, ואז גם לשם אסיסט, אבל צריך להיות מאוד מגוון ולעשות הרבה דברים על המגרש, ולשמחתי אני הייתי שחקן כזה שגם יודע לקחת ריבאונדים, גם יודע לעשות החברים ליד יותר טובים, וגם לקלוע נקודות.
בעונת 2000-2001 שיחקת עם הפועל ירושלים ביורוליג, ואנחנו שומעים כבר שנים על החלום של הפועל ירושלים להגיע שוב ליורוליג. תכניס אותנו קצת לאותה עונה, גם מבחינת החוויה שלך מבחינה אישית, וגם איך נראו המשחקים של הפועל ירושלים ביורוליג, איך האירוע הזה התנהל.
קודם כל, אני חושב שהפועל ירושלים הראשונה ששחקה ביורוליג, אז בזמנו מכבי הייתה בסופרוליג, וירושלים, אנחנו היינו ביורוליג, נכנסנו. היה שכר לימוד, היה לנו הרבה משחקים בחוץ, שהיו מאוד קשים, רמה מאוד גבוהה, אבל מבחינת חוויה, הייתה חוויה, ניצחנו את אולימפיאקוס בבית בזמנו, הייתה חוויה מאוד מאוד טובה. וחבל, חבל שאין באמת אין עוד קבוצה בישראל שעושה יורוליג, כדי להרים פה עוד יותר תרמה, ואני מקווה שהפועל ירושלים, עכשיו עם שלדון אדלסון, שהוא מביא הרבה יכולות להפועל ירושלים, תיכנס לשם היורוליג ותהיה במפעל הכי חזק באירופה.
האם אתה באמת מאמין שאדלסון יצליח להוביל אותם לשם? איך אתה רואה את הנושא הזה?
אני לא רואה סיבה שלא. אני חושב שיש את היכולות הפיננסיות, יש את היכולות הניהוליות, ייקח קצת זמן, כי זה לא בא ביום אחד, וצריך לעשות איזושהי דרך, ואני מאמין שהוא יעשה את הדרך הזאת, ואני לא רואה סיבה שזה לא יקרה בסוף.
עוד קבוצה שאתה מזוהה איתה ושעוברת העברת בעלות היא הפועל תל אביב, שעוברת לידי עופר ינאי. איך אתה רואה את העניין הזה?
תשמע, קודם כל, בשביל לקפוץ עוד מדרגה אתה צריך אנשים כמו עופר ינאי, כמו שלדון רנדלסון, כדי לקפוץ מדרגה ולהיות גם הכדורסל הישראלי שהוא עכשיו גם עם שלדון, גם מכבי, גם הפועל תל אביב עם יכולות כלכליות טובות. אתה צריך, לדעתי הפועל תל אביב יצטרכו אולם יותר גדול כדי למלא את הביקוש שיהיה להם, כי הם עושים דברים יפים ויצטרכו הרבה הרבה יותר אוהדים ירצו לבוא למשחקים, והם יצטרכו לשחק באולם יותר גדול. וגם, זה גם, אני מברך על זה, כי בסופו של דבר אתה רוצה לראות פה קבוצות כדורסל טובות שנלחמות בליגה המקומית ונלחמות באירופה. הפועל תל אביב עשתה שנה שעברה מסע יפה באירופה, אז אני חושב שצריכים, גם הבעלים החדשים צריכים לשמור על הצביון של הפועל תל אביב, על הקהל של הפועל תל אביב, לעשות את זה ביחד איתם, וכמובן להביא את השחקנים הכי טובים שהם יכולים כדי להיות תחרותיים ולקחת תארים בארץ וגם בחו"ל.
ב-2003 שיחקת בליגת הקיץ עם מיאמי היט ודוויין וייד, והאם חלמת להגיע ל-NBA, ובכלל איך הייתה החוויה הזאת?
קודם כל זו חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אני רק כשהייתי בגילאים יותר מאוחרים התחיל איזשהו זרימה קצת של שחקנים אירופאים ל-NBA, ואז התחיל איזשהו דיבור על שחקנים מאירופה, והתמזל מזלי ומיאמי הזמינו אותי למחנה קיץ ב-NBA. מבחינתי הייתה חוויה מדהימה לראות קודם כל את המקצוענות, הפסיליטי שיש לשחקנים שם, איך מתייחסים לכל דבר ודבר, וכמובן להיות במגרש עם ג'ווין ווייד, קרון באטלר, אסלם, שון למפ, היה שם שחקני NBA טובים, להיות ולהתאמן עם שחקנים ברמה הזאת, לי זה היה מאוד מרגש, מאוד מיוחד, וכמובן שרציתי גם לעשות את ה-NBA, ולנסות להצליח, ומבחינתי זו חוויה שאני אזכור אותה לכל החיים.
יש לך זיכרון ספציפי משם?
יש לי זיכרון שנסענו בדרך חזרה לזה תעופה, אז היינו עם דוויין וייד, והיה כזה מיניבוס, דוויין וייד וקרון באטלר ואסלה, וכאילו כל השחקנים שכביכול היה להם כבר חוזה במיאמי, ואז השיחה שם הייתה שיש שמועה שכנראה שקיל בה, ועשו טרייד. אז הוא אמר לדוויין ווייד, תהיה מוכן לעבור לקרון באטל, אמר לדוויין ווייד, תהיה מוכן, אולי יעשו עליך טרייד, אולי זה, אבל אתה יודע. אז אמר לו, טוב, אני לא שמעתי על זה, אבל בוא נראה. בסוף שקיל אוניל בא, ולא עיפו דוויין ווייד, קרון באטלר עבר בטרייד, מי שאמר לו. אז זה אחד הרגעים שאני זוכר משם, וזה היה בדיוק קיץ אחרי זה, זה היה ששקיל אוניל הגיע.
וואו, זה באמת סיפור גדול. וגם ב-2003 שיחקת ביורובסקט מול דירק נוביצקי וגרמניה, ונתת הופעה גדולה שלא הספיקה לניצחון. מה אתה זוכר מאותו משחק?
אני זוכר שדירק נוביצקי בא על אליפות, ולקח את, קודם כל את גרמניה על הכתפיים שלו לבד, הוא היה שחקן מאוד מיוחד, מאוד שעושה את השחקנים לידו יותר טובים, ואנחנו שרפנו נגדם. אני זוכר שכל פעם שהתקרבנו ואחרנו להפוך את המשחק, הוא או קלס על גדול או מוסר כדור גדול לאחד החברים שלו, ותמיד הצליח לשמור אותם צפים מעל המים, ואני חושב שבסוף הם סיימו איזה מקום שלישי או רביעי באליפות אירופה, אני לא זוכר בדיוק, אל תתפוס אותי עד, אבל הם סיימו משהו גבוה, וזה הכל היה על הכתפיים שלו. הוא לקח את גרמניה שהייתה לפניו נבחרת בינונית, הוא לקח אותה שנים יפות על הכתפיים שלו והביא אותה להישגים.
בעונת 2004-5 שיחקת בצרפת במדי ננסי, זכית בגביע הליגה הצרפתית והגעת עד לגמר הפלייאוף בליגה הצרפתית מול אפיק ניסים ושטרסבורג. תספר איך זה היה לשחק במדינה זרה לאורך עונה שלמה וגם לזכות בתואר ובסופו של דבר לפגוש חבר ישראלי בגמר של הליגה.
קודם כל, אחת החוויות הנעימות והטובות שהיו לי והשנה בצרפת, לראות קצת דברים אחרת, מאמנים אחרים, סגנונות אחרים, ואנחנו כננסי עשינו עונה גדולה, לקחנו גם את הגביע וגם הגענו לגמר, ששתי הדברים פעם ראשונה קרו במועדון. הגענו לברסי, שזה 14,000 איש, 8,000 באו מננסי, משחק ניטרלי על האליפות, הובלנו כל המשחק, בסוף הפסדנו ב-4, אבל אני שמח לראות שאפיק ניסים היה זה שלקח את האליפות. מבחינת חוויה, כדורסל, קולינריה, תרבות, ואחד הדברים המשמעותיים שעשיתי, ואחד הדברים שעיצבו אותי וחזקו אותי מנטלית גם, הקשיים להתמודד לבד ולהיות בארץ זרה, ולהביא את עצמך ולמצוא את הדרך לשחק ולהיות טוב, זה אחד הדברים שעיצבו אותי אחרי זה בהמשך כדורסלן וכאדם, ואני מאוד מאוד שמחתי מהחוויה הזאת.
משם עברת להפועל ירושלים, האם רצית כן להמשיך לשחק באירופה?
בזמנו אני כבר הייתי נשוי ואשתי הייתה בהיריון, הייתה אמורה ללדת, ואז הפועל ירושלים באו והצליחו לעשות קבוצה גדולה כדי להתחרות בכל התארים ובכל מה שאפשר, גם באירופה. ובאתי לבנייה של משהו מחדש, והייתי שמח ושמחתי לחזור. אשתי ירושלמית, וככה שהיה גם קל יותר. והיה לי אפשרות להמשיך בחול, אבל בוא נגיד, הרבה בגלל ההיריון של אשתי החלטנו לחזור לארץ וללדת את הילד בארץ, ואני שמח, כי היה לנו שנים מיוחדות בירושלים.
בעונת 2006-7 עם ירושלים זכית בגביע המדינה והגעתם עד לגמר בליגה, הגמר המפורסם שבו יצאת בחמש עבירות עם סמי בחר. אז יש לנו הרבה שאלות מחברי קהילת ספורט רבי על העניין עם סמי בחר, אז אציין כמה מהן ותענה על מה שתרצה. אז דבר ראשון זה ריש מירושלים שואל, הוא רוצה לשמוע תגובה שלך לרעיון של פיני וצנצי עם דני קליין, בעיקר בהקשר לסמי בחר, ואולי יש לך גם איבט בפרשייה הזו שעדיין לא ידוע. מה שנאמר באותו רעיון על ידי קליין זה שבעצם בווינר אחד הדברים שהיו זה יציאה של מייר טפירו בחמש עבירות, והיו עוד כמה דברים, אז אשמח אם תתייחס לזה קודם ואז נעבור לשאר הדברים.
נשמע, אני יכול להגיד שבזמנו וגם אחרי זה זה הרגיש מאוד מאוד מוזר, כל מה שהיה שם זה הרגיש לא נכון, לא ברוח המשחק. אני לא ידעתי דברים, שמעתי את הרעיון של דני קליין, הוא אחרי זה עוד התעסק, קיבל ריקושט עם האנשים והתעסק עם זה, והוא יודע הרבה יותר דברים ממני, אבל שמעתי דברים כאלה ואחרים, אבל אין לי איזשהו משהו שאני יכול להגיד שאני יודע בוודאות, או שזה, אבל בתחושות, זה היה תחושות מאוד קשות, תחושות שהיו שם דברים שהם לא בגדר רוח הספורט.
ועוד שאלות של חברי קהילת ספורט סאבי על העניין הזה, זה אחד, איך באמת הרגשת אחרי מה שקרה עם סמי בחר והעבירה החמישית, והאם אתה חושב שאם אולי היה שורק את העבירה, אז האם הייתם גם לוקחים אליפות באותה עונה?
אני חושב שהיינו לוקחים אליפות באותה עונה ללא ספק, גם ככה היינו מאוד מאוד קרובים, אבל זה, והייתה שריקה שבעצם הפכה את כל המומנטום של המשחק. אני חושב שזו שריקה ש... בכלל, כל ה3-4 עבירות שהוא שרק בתוך דקה, לא ברוח המשחק, ואני חושב שהיו שריקות מאוד מאוד מוזרות.
ועוד שאלה היא, האם אתה עדיין כועס עליו כיום?
אין לי מה לקרוס עליו, כאילו משהו לקרוס עליו, המשכתי את החיים, אני יודע שהוא צריך לישון עם זה בלילה, בסופו של דבר הוא צריך להסתכל בראי ולדעת מה נכון ומה לא נכון, אין שום דבר שהוא ודאי, מבחינת מה שאני יודע, אז אתה יודע, אני המשכתי, הסתדל, רק כששואלים אותי, אני משתדל לענות מה היו התחושות וכאלה, אבל חוץ מזה, אני לא, בוא נגיד, אני לא חי את זה יום יום, אני מנסה לשים את זה באיזשהו מקום בראש מאחורה, וממשיך הלאה.
עוד שאלה היא, מה אתה חושב כיום על השיפוט בארץ ומידת המעורבות של השופטים במשחק?
אני חושב שצריך להרים עוד טיפת הרמה של השיפוט בארץ, יש הרבה שופטים טובים, וחבר'ה צעירים שנכנסו לליגה, שצריך ללכת ולהרים עוד טיפה את הרמה שיפוט, ושתהיה רמה אחידה של שיפוט, שכולם ידעו מה שורקים ומה לא שורקים, כדי לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אבל יש שופטים טובים וכישרונים בארץ.
אם נוגעים במכבי תל אביב, אז האם אי פעם רצית לשחק שם? האם זה אולי מרגיש חסר או שלא?
לא, מכבי היה לי איתם כל מיני דיבורים וכל מיני כמעט שחתמתי באותה תקופה זה לא הצליח לסגר בגלל כל מיני דברים כאלה ואחרים. אני חושב שהדבר היחידי שבמכבי שזה היורוליג, זה החוויה, זה האווירה שיש ביורוליג, זה משהו ש... כשאני הולך לפעמים לראות משחקים, אז זה משהו שמאוד מאוד כיף, וזה הרמה הכי גבוהה שיש, מבחינת הכדורסל האירופאי, היורוליג. אז אם יש משהו אחד שהייתי רוצה לחוות יותר, חוץ מהעונה היא מהפועל ירושלים, זה היה יורוליג.
זכית בתואר שחקן העשור של בין שנת 2000 ל-2010, איך זה הרגיש?
קודם כל זה מרגש מאוד, אתה יודע, בוחרים אותך לאורך תקופה... מאוד משמעותית בכדורסל הישראלי, ואתה חלק מאוד משמעותי בכדורסל הישראלי, ובוחרים ונותנים לך את התשורה הזאת, וזה הרגיש, זה היה מאוד מרגש בתקופה שקיבלתי.
ואחד הדברים היותר גדולים שעשית בקריירה זה להוביל את מכבי אשדוד עד לגמר הפלייאוף בליגה הישראלית מול מכבי תל אביב בעונת 2011-12, ועבדת שם עם לא אחר מאשר שי האוזמן, כיום פרשן ערוץ הספורט ומי שהיה בזמנו המנהל המקצועי של הקבוצה. תספר קצת על זה, והאם הערכת שכיום הוא יהיה באמת פרשן סופר מוערך בישראל?
קודם כל, הערכתי שהוא יהיה פרשן סופר מורח בישראל, שי ידע והבין כדורסל בחוויה שלי איתו באשדוד שנתיים, מאוד מאוד נהניתי לעבוד איתו, מוח כדורסל טוב, ואני חושב שראיתי אותו משתלב וממשיך בכדורסל, וגם בתור פרשן. כן, זה היה שנתיים מאוד מאוד מיוחדות, באתי לקבוצה שאף אחד לא ידע מה, כל השחקנים עכשיו היו כמעט מליגה שנייה, וראיתי איך אנחנו בונים את הקבוצה, בשנה הראשונה עשינו עונה מצוינת, והצלחנו להשאיר את רוב הסגל לשנה השנייה, ושם עשינו את הקפיצה הגדולה עם גמר פלייאוף, ונאבין אנשים, יש קבוצות שמשחקות 20-30 שנה בליגה ולא עשו גמר פלייאוף, עשינו בשנה השנייה, הייתי בין 39, 89, וחוויה, כמעט 4,000 אשדודים ביד אליהו, אוטובוסים, חגיגה בעיר, תמיכה רחבה. אני מקווה שאשדוד יחזרו לליגה, כי זו קבוצה שבאמת יש לה פוטנציאל גדול, יש עיר טובה, יש קהל שאפשר יכול לצמוח ולגדול לתוך הדבר הזה. מסורת יש להם, גם התחילה להיות להם, אז אחת החוויות, ובכלל נהניתי שם גם משי וגם מהעיר ומהתושבים, והיה לי מאוד חיבור טוב באשדוד.
שיחקת גם במכבי קריית גת, ומי שהיה יושב ראש זה לא אחר מאשר מיקי זוהר, כיום שר הספורט. תספר קצת על זה, על ההיכרות שלך איתו באותה תקופה, ומה אתה חושב על המתווה שהוא מוביל כיום בכדורסל הישראלי, שרוב הקבוצות משחקות עם ארבעה זרים?
קודם כל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מיקי זוהר בזמנו בנה את הכדורסל בקריית גת, ויש לו עין לזרים מעולה. אז היה, כשחתמתי, אז תמיד היה שולח זרים, ותמיד זרים איכותיים וטובים, היה לו עין לכדורסל ולזרים מעולה. בן אדם מאוד מאוד חכם, בן אדם שידע לאיפה הוא רוצה ומה הוא רוצה עם הקבוצה. לצערי, אחרי שהוא נבחר חבר כנסת, הוא כבר לא יכול להתעסק עם הקבוצה, ואז הוא קצת יצא מזה, היה בא לעודד במשחקים, אבל הוא לא יכול להיות מעורב בניהול. אבל בן אדם מאוד מאוד מיוחד, שאוהב זה, ואני שמח גם על המתווה שהוא עושה, ומצליח להביא עוד תקציבים לקבוצות, כי אני חושב שבסופו של דבר, אם יש מתקנים ותקציבים, הכדורסל יעלה עוד יותר גבוה. הספורט, לא רק כדורסל, הספורט יעלה גבוה, כי הוא עושה את זה בעוד ענפי ספורט. הספורט יעלה גבוה ויגיע לרמות שאנחנו רוצים כמדינה, וכל הכבוד על כך.
אתה עדיין משחק כדורסל, אבל ממשחק ברמות הגבוהות פרשת ב-2016, ושאלה של ריש מירושלים היא גם בוקר אחרי הפרישה, איך נראים החיים, והאם אתה מכיר בלי שמות חברים שעברו משברים משמעותיים בשלב הזה?
כולנו עוברים משבר, הרוב עוברים משבר בשלב הזה. אתה קם בעצם לריק, אתה רגיל שיש לך סדר יום, אימונים, יש לך קבוצה, אתה עם אנשים, ופתאום אתה קם לאיזשהו ריק, אז לוקח זמן להקל את זה. אני ישר הלכתי לאימון, אז ישר היה לי חלל למלא, אבל כן, יש איזשהו ריק, וזה לוקח תקופה שאתה רואה לאן אתה רוצה ללכת, מה אתה רוצה ללכת, כי כדורסל זה דבר שאתה הכי אוהב לעשות בחיים, ולכולם יש איזשהו משבר, או משברון, או משבר גדול, עד שאתה מצליח למלא אותו.
איך היה בשבילך המעבר לאימון, אימנת כמובן את מכבי אשדוד בעונת 2016-17, ואחרי זה את הפועל אילת?
מכבי אשדוד היה לי עונה שנהניתי מכל דקה לבוא, חבר'ה צעירים, חבר'ה שבאמת עזרתי להם להתקדם, ונתתי להם את ההזדמנות הראשונה בליגת העל. היה לי מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד מיוחד, הצלחתי להביא את עצמי ונהניתי מכל רגע. ואז היה לי את השנה השנייה שפחות נהניתי, חבר'ה יותר זוועים, יותר בוא נגיד יותר מבוגרים, ופחות נהניתי, פחות הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי. ומבחינת האימון היה לי כיף חלק בוא נגיד בשנה הראשונה, ובשנה השנייה פחות, אבל באיזשהו מקום עכשיו בשלוש השלוש גם כן אני נהנה וכיף לי, ו זה ענף שיכול להתפתח ולהיות ענף משמעותי גם בחו"ל וגם בארץ. אני מקווה שזה יקרה.
נרחיב עוד מעט על השלוש על שלוש, אבל אשמח שתספר קצת על אחד השחקנים שאיתרת והבאת להפועל אילת, ג'ורדן לויד. אני מניח שהוא לא היה מהשחקנים השבעים, והאם האמנת שהוא יגיע לרמה שהוא נמצא בה כיום?
האמת שכן, שחקן מצוין, מהרגע שהוא בא ראית אישיות מדהימה, שחקן מצוין, רוצה להשתפר, כישרוני מאוד, קשוב מאוד, ומהבחינה הזאת האמנתי שהוא ילך להיות ברמות הגבוהות, לא ידעתי עד כמה גבוה, אבל שמע, מונקו, זה הרמה הכי גבוהה שיש, יורוליג, אבל אתה רואה, אתה ישר רואה שחקן איכותי שהוא יכול לעשות את הקפיצת המדרגה הזאת.
דיברנו על הפרישה שלך, ומי שפרש לאחרונה הוא גיא פניני, שחקן שגם אתה שיחקת איתו, ומעבר לזה הוא עבר אותך בראשות טבלת ההופעות בליגת העל בכל הזמנים. מה אתה יכול לספר עליו וגם על המעבר שלו לאימון עכשיו?
קודם כל גיא באמת שעבר הרבה זכוכיות, הרבה מסגרות מבחינת מה שחשבו שהוא יגיע ולאיפה שהוא הגיע, וזה הרבה עם שכל, הרבה עם תעוזה, הרבה עם התמדה, וזה היה יפה לראות, שיחקנו בירושלים ביחד, בבני השרון ביחד, קצת בנבחרת, אני מאוד אוהב אותו, תמיד הוא הביא את עצמו למגרש, תמיד הוא רצה לנצח, מאוד מאוד הייתי מחובר ומחובר אליו, ושמחתי מאוד לראות אותו מתפתח ונהיה שחקן שהוא נהיה משמעותי בליגה שלנו, וכמובן עכשיו בתחום האימון יש לו ראש כדורסל והוא חריף, אני שמח, כל עוד אנשים טובים נשארים ויכולים לפתח את הענף הכדורסל שלנו, אני שמח שהוא נשאר בנוף של הענף, ואני מאחל לו בהצלחה.
הקיץ שחקנים בכירים רבים נעדרו מנבחרת ישראל, כל אחד מסיבותיו, אבל מן הסתם חלק מהסיבות לא באמת היו מספיק מוצדקות. כמי ששיחק שנים בנבחרת ישראל והיה שחקן מוביל אצלה, מה דעתך על המצב כיום?
לא, זה, תשמע, קודם כל, שחקן שמצטרף לנבחרת ישראל, הוא לא רוצה להיות חלק מהנבחרת, זה מאוד עצוב וצריך להסתכל למה ולמה זה קורה. אני תמיד אהבתי להגיע לנבחרת, תמיד אהבתי להיות חלק מהנבחרת, ואחד הדברים שעשו לי טוב בקריירה ובנשמה, כאילו להציג את ישראל, זה אחד הדברים הנעלים מכל דבר. צריך לבדוק למה זה קורה, למה שחקנים פתאום מבטרים ורוצים בקיץ מעדיפים דברים אחרים, אבל לא אהבתי לראות את זה, ממש לא אהבתי.
ותפקיד שבו שימשת מעבר לאימון זה המנהל המקצועי בעירוני נס ציונה, וזכיתם ביורופ קאפ, תספר על החוויה הזאת.
קודם כל זה אחד הדברים שאני שמח, אתה יודע, שחייה ביורופ קאפ, קבוצה שהיא לא מכבי או ירושלים, שזוכה במפעל אירופאי, אני חושב שזה מדהים, אחד הדברים שבזמנו שמו לעצמנו זה להשתתף כל שנה, וליצור מסורת במפעל אירופאי, ולהביא בזמנו את המפעל האירופאי לישראל, בזמן קורונה, עם 5,000 איש במנורה, נוקיה, אני לא יודע כבר מה קוראים לאולם היום, אבל להביא 5,000 איש, והיה המקסימום שמותר להביא בגלל הקורונה, ולעשות הפנינג וחגיגות, וכל העיר אחרי זה חוגגת בנס ציונה, אני חושב שבאחד האירועים המשמעותיים וששמו את נס ציונה בכלל על המפה של הכדורסל הישראלי והאירופאי, וכאחד שהיה מאוד משמעותי בדבר הזה, זה נתן לך סיפוק אדיר, ואני שמח שהייתי חלק מזה.
היום אתה משחק באינטר עלייה בין השאר עם יניב גרין, ואחת השאלות שקיבלנו היא באמת איך החוויה שלך בלעבור לשחק בליגות מאוד נמוכות אחרי שהיית בטופ של הכדורסל הישראלי, אז אשמח קצת שתרחיב על זה.
תראה, אחד הדברים ששמתי לעצמי זה לשמור על אורח חיים ספורטיבי, לשמור על הגוף ועל הראש שלי, ולבוא ולרוץ עם חברים שאני מכיר. אמנם אנחנו הולכים מהר, לא רצים אפילו, הולכים מהר, אבל עדיין שומרים על אורח חיים ספורטיבי, מנסים לפחות פעם משעות בשבוע להתאמן. מבחינה הזאת אני שמח שאני עדיין יכול לעשות את זה. לפעמים אתה יודע, אתה לא מסתכל מה, איזה רמה או לא רמה, אתה רק רוצה להיות חלק מקבוצה שרצה על מגרש ושמשחקת ביחד ושמוצאת הדרך ליהנות ביחד, וזה באיזשהו מקום אחד הדברים שאני נהנה מהם, זה החברות עם החברים, יניב גרין והחברים שלי, ליאור לוי, תומר אטלס, כל שחקנים ששחקנו איתם, דודו אסרף, שחקנים ששחקנו איתם שנים, ויצרנו איזה מין משפחה כזאת, וזה כיף, האמת זה כיף.
דיברת על תפקיד מאמן נבחרת ישראל בכדורסל 3-3, אשמח שתספר קצת על ההישגים שעשיתם עד עכשיו.
קודם כל, זה ענף בצמיחה, אני קורא לו כדורסל הסטרואידים, זה 10 דקות של משחק אינטנסיבי מאוד, שכל דקה או כל רגע המשחק מתהפך ויכול ללכת לפה ולפה, וניצחון צריך להיות בריכוז מלא ולא לעשות טעויות, כי כל טעות כזאת עולה לך בניצחון או הפסד, ומשחק מאוד מאוד כיפי, הוא גם מתאים לרוח התקופה, עם כל החבר'ה הצעירים שהיום אוהבים דברים מהר עם הטיק טוק, וזה מאוד מתחבר לדבר הזה, זה מהבחינה הזאת. היה לנו בנתניה, ירחו את צ'אלנג'ר, אחד הגדולים בעולם, היו פה קבוצות הכי טובות בעולם, ולקחנו מקום שני, שזה מדהים. באילת, מוקדמות אליפות עולם, גם לקחנו, ראינו אליפות עולם בווינה, שתי הישגים שבאמת זה לא מה בכך, והישגים שמביאים לנו הרבה הרבה כבוד, ושמים את הענף קדימה, מצידים אותו קדימה, ויש את אליפות אירופה בספטמבר בברכת הסולטן, שהולך להיות אירוע מדהים ויפה וגדול, במחת הסולטן בירושלים, בשישי שביעי לספטמבר, אז ככה שגם כולם מוזמנים, וכולם יענו, כי כל משחק נגמר על חודו של סל, אז יש גם הרבה מתח, ויהיו פה את הנבחרות הטובות שיש.
הקיץ פורסם על מסע ומתן שלך עם הפועל אילת, ואפילו על סיכום לחזור לאמן את הקבוצה, ובסופו של דבר זה לא קרה, ומסימיליאנו מנטי מונה למאמן הקבוצה. תספר קצת מה קרה, האם באמת רצית לאמן את הקבוצה?
כן, כבר הכל היה סגור, והיה משהו מהותי בשבילי, בשביל המשפחה שלי, שמאוד היה חשוב לנו, ולא הצלחנו לגשר על הפער הזה, ואני יכול להגיד פגשתי אנשים שרוצים להצליח, אנשים טובים, ובאמת מאחל להם הצלחה, למרות שלא סגרתי שם בסופו של דבר, אבל זה אנשים שהם חברים שלי גם, ולצערי לא צריך לגשר על משהו שהיה מאוד מהותי לי, אבל היה מסע ומתן הוגן, היה מסע ומתן טוב, לצערי בסוף זה לא קרה, אבל זה החיים.
האם זה בוער בך כן לחזור לאמן?
כן, האמת שכן.
ועכשיו מישהו נוסף שמתפתח במשפחה שלך זה הבן שלך אור טפירו, ששיחק בנוער של הפועל תל אביב ונחשב לכישרון עולה בכדורסל הישראלי. תספר קצת עליו.
אור צ'וק שלי חמוד, גבוה, רכז, חכם מאוד, עדיין בנוער, שנה האחרונה, שחקן שמתבשל לאט, וכל שנה שעוברת משתפר ויותר טוב, אני מאחל לו שיקשים את החלומות שלו, שילך אחרי החלומות שלו, שלא יוותר עליהם, ושיהיה הכי טוב שהוא יכול להיות, כי יש את הנתונים הפיזיים, יש לו את כל מה שצריך, ואני מקווה בשבילו שהוא יצליח.
האם אתה שמח שהוא הולך בדרך שלך?
האמת, כל דרך שהוא היה הולך הייתי שמח, אתה יודע, זה לא, אני יודע מה הקשיים בכדורסל, מה צריך להתמודד, הקשיים המנטליים, אנשים חושבים שזה פשוט, זה לא כזה פשוט, יש הרבה קשיים מנטליים, הרבה נפילות מנטליות, הרבה הרבה רגעים שמחים, אבל יש הרבה רגעים שהם הם פחות שמחים והם פחות כיפים. אז כל מה שהוא בוחר הייתי שמח בשבילו ולווה אותו ויתמוך בו ועשה את הכל כזה שהוא יביש הכי טוב בעולם. מבחינתי מה שהוא בוחר זה להיות שלו ורק שלו.
במשך השנים קיבלת לא מעט הזדמנויות לפרשן, עד כמה אתה נהנה להביא את הניסיון שלך גם למסך?
קודם כל אני עדיין מפרשן בצ'רלטון ונהנה מכל רגע, שעה שעברה גם פרשנו את הפועל תל אביב, אנחנו מפרשנים את הליגה הספרדית, ליגה הטורקית, זה הליגות אולי הכי טובות היום באירופה, אז ככה שאני מאוד מאוד נהנה ולהביא את עצמך ולהביא את הידע שלך למסך, ובכלל לראות כדורסל כל שבוע ברמה הכי גבוהה שיש, מאוד מאוד כיף.
גדלת בליצור קריית אתא, ומי שכיום ישחק בעירוני קריית אתא הוא בן שרף, אחד הכישרונות הכי גדולים שצמחו בכדורסל הישראלי. עד כמה אתה מצפה לראות את העונה הקרובה שלו בגיל 17, מוביל קבוצה בליגת העל? איך אתה מעריך שזה יסתדר?
קודם כל אני מאחל לו שיהיה לו הרבה בהצלחה, והוא הראה לנו שנה שעברה בליגה שנייה שהוא היה בגיל 16 שהוא הצליח והתמודד ועשה עונה יפה. אני מקווה שגם בליגת העל ילך לו טוב. קודם כל אני מברך על זה, כי אנחנו רוצים לראות את הכישרונות הצעירים האלה באים ונהיים חלק חשוב מהליגה שלנו ומובילים את הליגה שלנו, ושיהיה גם שחקנים שאפשר להזדהות איתם בליגה שלנו. אחת הזהות של הליגה קצת נעלמה לי, ואחד כמו בן שרף או חבר'ה צעירים אחרים יכולים להחזיר את זה. אז בוא נגיד שקריית אתא השנה תהיה אחת הקבוצות שהרבה אנשים יעקבו אחריה בגללו, אני יכול לאחל לו רק להצלחה, ואני בטוח בכישרון שיש לו שהוא יצליח.
במהלך העונה שעברה היינו במשחק של שרף מול רמת גן גבעתיים, וגם אתה היית שם, אז זה פרט יפה לשתף. ואשמח שתגיד איך נראה כיום יום בחייך.
היום בעיקר בשלוש עד שלוש, גם בבוקר הדברים האישיים שלי, ואחרי צהריים בשלוש עד שלוש, ובסוף השבוע אנחנו בטורנירים בשלוש עד שלוש גם בארץ וגם בחו"ל. אז איך שנראה היום זה בוקר, הולך לדברים האישיים שלי, עד הצהריים, אחרי צהריים הולך לשלוש השלוש, מאמן, ואז בסופו של שבוע בדרך כלל הטורנירים והנסיעות לחו"ל.
מהן הליגות שאתה הכי אוהב לצפות בהן?
ספרד, טורקיה, וכמובן את היורו קאפ של זה ואת היורו ליג.
מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה?
שהבן שלי נולד.
ומבחינת כדורסל?
הרגע הכי גדול, וואי, זה קשה לבחור רגע אחד. לא יודע, זה מגבים עם הפועל ירושלים, חצי גמר עם הפועל ירושלים פעם ראשונה ביולפ קאפ. שש רגעים גדולים.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת במשך השנים?
תמיד מרגשתי שבאים הורים ועם הילדים שלהם ואומרים להם, הם רואים, זה צריך להיות מודל לחיקוי שלכם, כאילו שאומרים לי כאילו שמודל לחיקוי שהילדים ילמדו, כאילו, זה תמיד מרגש אותי מחדש.
מי המאמן שממנו למדת הכי הרבה בקריירה?
אני חושב שיש הרבה מאמנים שלמדתי, עם כל מאמן אתה לומד משהו. המחים משמעותיים היו מושה לבנקרץ וצביקה שרף בקריירה שלי. הייתי איתם גם הכי הרבה שנים, אז למדתי מהם הכי הרבה ועברתי איתם חוויות מדהימות.
מהי החמישייה הכי טובה ששיחקת איתה?
החמישייה הכי טובה ששיחקתי איתה. וואו. אני חושב שזה אולי בעונה עם הפועל ירושלים, אז עם הגביע והאליפות, סנישה קליסביץ', בשנה הזאת, אני חושב ש גולמץ, קליסביץ', אם אתה זוכר את העונה הזאת, אז הייתה חמישייה אולי הכי טובה. גם בבני השרון, דרך אגב, עונה אחת, היינו חמישייה מטורפת, עם סטיבנסון, פרינגטון ומרקוס נוריס ולימטיוס. ואז היה לך את גיא פניני, איתי לב, וגם בירושלים. ובנבחרת, אתה יודע, בנבחרת תמיד היינו חמישיות מעולות.
באופן כללי, האם יש חמישיית חלומות שאתה יכול להרכיב מכל המקומות ששיחקת?
יש חמישייה כזאת, אבל אני מעדיף לא להרכיב אותה. לא לבדור באחרים.
מי הם השחקנים הכי טובים ששיחקת נגדם?
טוני פאקר, נוביצקי, יאריץ', דינו רג'ה, הסנדר של שאבא לקרס מסרביה.
אני גם לא זוכר, אבל אבל נמשיך בקו הזה, ועוד מעט נפתח את אליפות העולם, ורודי פרננדז עדיין כאן בספרד, ויצא לך לשחק נגדו כמה פעמים. האם יש לך זיכרונות מהמשחקים מולו?
אז הנה עוד קצת, אתה מזכיר לי, רודי פרננדז, פאו גסול, קלדרון, נברו, כן, שיחקנו עם כולם. רודי פרננדז?
כן.
תשמע, מדהים, תחרותי, עבר את הכל בכדורסל האירופאי, ואולי זה האליפות האחרונה שלו. בספרד ראינו מה קרה באליפות האחרונה שהם הלכו מקום ראשון, תמיד הם טובים, יש איזשהו שינוי דורות בספרד, ורודי פרננדז זה אולי מהדור הקודם האחרון שנשאר, ושחקן מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד טוב, שתמיד רוצה לנצח.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי. עבור, אני אחרי לחשוב על משהו, היה לי משהו, אבל אני אחשוב על משהו ואני אגיד לך אחרי זה.
סבבה, ומה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
האמת, קצת איבד מהזהות שלו. חסר, חסר קצת מקום שיהיה כדורסל ישראלי, ריבוי זרים, שצריך לראות איך מבסטים את זה, איך מביאים עוד, אתה יודע, בין שרפים שימלאו את הליגה הזאת, כדי שנחזור להזדהות, ושהחבר'ה שלנו יוכלו לקבל את הבמה ואת ההזדמנות. אז זה מה שחסר לי מאוד בליגה שלנו, בשנים האחרונות.
עכשיו נעבור עוד קצת לשאלות חברי קהילת ספורט סאבי, והראשונה היא, מה דעתך על יונתן וגיל, מנהלי המדיה של נס צי?
עושים עבודה גדולה, לוקחים את נס ציונה למדיה התקשורתית ועושים אולי את העבודה הכי טובה בליגה. אחד הדברים שבזמנו, כמו שהזכרת, שהייתי מנהל מקצועי מנכ״ל, אז זה לשים את המדיה ולקחת את זה קדימה. אני גם דחפתי שנעשה טיק טוק, לשמחתי, אם עכשיו התחילו לעשות. צריך להיות שם, צריך להשקיע בזה, והם האנשים הכי טובים שיש כדי לעשות את זה.
עוד שאלה היא, יש לך סגנון משחק ייחודי מאוד, אז איך פיתחת את הסגנון הזה? האם זה ממאמן או שלבד?
לא, אני חושב שזה הרבה מאיך ששמרו אותי, מאיך שהיו באים אליי, ואתה מתפתח כשחקן כל שנה, אתה מצליח להוסיף עוד דבר למשחק שלך, ואני חושב שאחד הדברים שלמדתי, ואיך למצוא את הדרך כל הזמן, או למסור, או לקלוע, או לשחק טוב למען הקבוצה שלי, ופיתחתי את זה כמובן, שיחד עם הערות של מאמנים, ועם כיוונים של מאמנים, עם המאמנים שדיברנו עליהם מקודם, אז זה שילוב של שתי הדברים.
עוד שאלה היא, האם אתה רואה NBA?
האמת שלא.
ועכשיו כמה שאלות של מישהו שרוצה טיפים, בעיקר איך להיות רכז יותר טוב, איך לשפר את הקבלת החלטות וראיית משחק, ואיך לצפות בווידאו של משחקים של קבוצות בוגרים כדי להשתפר הוא שחקן צעיר.
אחד הדברים שרכז צריך זה לדעת לשלוט בקצב המשחק, לדעת תמיד להסתכל על השעון ולדעת מתי לרוץ, מתי לערוך את המשחק, מתי לעת ולהכניס שחקן כזה או אחר או מחבר לקבוצה למשחק. אז אחד הדברים שהייתי רוצה מרכז זה לדעת לשלוט בקצב, שינוי קצב של אותו רכז, לדעת לשנות קצב גם הוא עצמו. זה שתי דברים שבסופו של דבר רכז ברמות הגבוהות צריך. אז אם הייתי רב ולהסתכל איך הרכזים הטובים שולטים בקצב, מתי הם רצים, מתי הם מורים את המשחק, מתי הם לוקחים את האחריות על עצמם, מתי הם מוסרים את הכדור, ומתי הם נותנים למשחק להתנהל מהזרימה שלו. וכדי לצפות במשחק, אז הייתי הולך לוידאו של שחקנים הכי טובים שיש, שהם מודל לחיקוי לאותו ילד, ורואה איך הם משתמשים בכל האלמנטים האלה, מסתכל על השעון, מסתכל על מתי הוא תוקף, מתי הוא מוסר, ומתי הוא נותן למשחק לזרום מעצמו. זה משהו שרוצה להיות רכז טוב וחייב שיהיה לו.
האם לדעתך אתה מתאים יותר או פחות לכדורסל של היום?
אני שיחקתי בכל סגנות הכדורסל, תמתי את עצמי לכל סגנות הכדורסל, והייתי גם בכדורסל של היום, כאילו, 2017, אז זה לא כזה רחוק, אבל אין ספק שכדורסל של היום החלתי לשחק.
ועוד שאלה היא, האם באמת סנית להתאמן, ומי המתאמן הכי חזק שיצא לך לראות?
קודם כל מאוד אהבתי להתאמן, אחד הדברים לא פספסתי אימונים בקריירה, ואני חושב שהאימונים זה בעצם מה שמשפר אותך ויכול להביא אותך לדבר הבא. מי המתאמן הכי חזק?
כן.
יש הרבה לאורך הקריירה שתאמנו חזק, והזכרנו את מיקי בזמנו, גל מקל.
איך אתה רואה את העתיד שלך באופן כללי ובכדורסל בפרט? האם יש לך איזשהו חלום ספציפי?
לא, אין לי איזשהו חלום ספציפי, אבל אני אוהב להיות סביב הכדורסל, אוהב להיות במערכת הזאת, אני אוהב את הכדורסל, אוהב חי ונושם בכדורסל. אז או זהו, שאני אלך אחרי הבן שלי למשחקים וזהו, שאני חלק באיזשהו מקום בכדורסל.
רגע לפני פינת סיפור, האם נזכרת במשהו מעניין שלא יודעים עליך?
אני חושב שיודעים עליי הכל, אתה יודע, כאילו כבר דיברתי על זה, אז אבל מאוד 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 תחרותי, שלא נותן אפילו לילדים שלא נצח.
ועכשיו הגענו כבר לפינת סיפור, והבאת כמה סיפורים מיוחדים לאורך הפרק, ואשמח שתביא עוד סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
מהשנים בכדורסל? בואו נספר לסיפור, כי קוז'יקרו בדיוק הזכיר לי את הסיפור הזה, וצחקנו, כי הייתי בסערה בממלכה וסיפרתי את זה, ואני אספר את זה עוד פעם. הייתי בהפועל ירושלים, והיה את קוז'יקרו ואת ארז מרקוביץ', ואז אתה יודע, הייתי עולה מהספסל, אדלשטיין היה כמו אז כמו פפלוקה, סמל הייתה עולה מהספסל, שאין את המשחקים, ואז היה את אמר סלייר, ג'נקינס, מריו אוסטין ורוג'ר מייסון, וקוז'יקרו עלה איתם חמישייה, והוא היה רץ למעלה למטה, רץ למעלה למטה, לא נוגע בכדור, אחרי 6-7-8 דקות יוצא, אדלשטיין היה מכניס אותי עם מרקוביץ', ואז מרקוביץ' עושה 8-10 נקודות, אני מוסר לו ישר איזה 3-4 אסיסטים, עושה 8-10 נקודות, משחק אותו דקות של קוז'יקרו. ואז אתה יודע, אחרי איזה חודשיים, שלוש, קוז'יקרו בא, אומר, היינו בחדר, אומר, אני הולך, אני אומר לארץ שאני לא רוצה לעוד חמישייה. אני רוצה לעוד איתך, הוא אומר לי. עכשיו ארז מרקוביץ' לידינו, שאומר, אומר לו, מה פתאום, אתה לא אומר לך, כולם רוצים לעוד חמישייה בכדורסל. הם מתחילים לריב בחדר, שהוא לא מוכן לעלות חמישייה, והוא לא מוכן לעלות חמישייה, כי הם רוצים לעלות מהספסל איתי. ואני הייתי צוחק, אבל מה יש לכם? כולם רוצים לעלות חמישייה. לא, אנחנו לא רוצים לעלות חמישייה, אנחנו רוצים לעלות מהספסל איתך. אז זה אחד הסיפורים הכי מצחיקים שהיו לי בכדורסל. זו פעם ראשונה ששחקנים לא רצו עוד חמישייה, רצו עוד מהספסל.
אז קודם כל סיפור נהדר, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לך שהתארחת, באמת היה פרק נפלא שבו נגענו בכל כך הרבה נושאים, גם מהקריירה של המפוארת שלך כשחקן וגם על הכדורסל הישראלי כיום, וגם אני רוצה להודות לכל מי שהזין והגיע עד לכאן. מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, להירשם גם באפליקציות הפודקאסטים אם עדיין לא עשיתם זאת, להצטרף לקהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר אם אתם עדיין לא נמצאים שם, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים שמגיעים, כמו שהיה עכשיו עם מייר, ובאופן כללי להמשיך להתעדכן באתר, להוריד את האפליקציית ספורטסאבי אם עדיין לא עשיתם זאת. אז פעם נוספת, תודה רבה מייר טפירו, ונתראה בפעמים הבאות. תודה רבה לך.
תודה רבה.